שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. ובפרק הזה אני רוצה לדבר על איך ללמוד כתיבה. אני רוצה לדבר על סוגים של לימודי כתיבה בארץ ובעולם. למען האמת, ממש לפני כמה ימים צילמתי הדרכת כתיבה ליוטיוב באותו נושא, ובאמת קיבלתי המון המון שאלות, והרגשתי שגם בהדרכה הזו שצילמתי ככה עצרתי את עצמי להיכנס לעומקים, כי בסוף יש פער מסוים בין הקלטה של 4-5 דקות לבין פרק פודקאסט, ששם אני באמת יכול להיכנס לעובי הקורה ובאמת לבחון כל דרך וכל אפשרות בצורה קצת יותר עמוקה. אז באמת החלטתי להקדיש פרק שלם. אני מקליט את הפרק הזה, אני יודע שאנשים ישמעו את הפרק הזה בתקווה גם בעוד כך וכך זמן, אז אני מקליט את הפרק הזה באמצע חודש פברואר 2024, אז כל מה שאני רוצה לדבר נוכחי לעידן הזה ולתקופה הזו, הרבה דברים יכולים להשתנות. ויש לנו המון המון דרכים ללמוד כתיבה. תסתכלו רגע על העולם שבו אנחנו חיים, על שנת 2024, אנחנו חשופים ליותר ידע וליותר מידע מאי פעם. ועל אף שהדבר הזה הוא מאוד מאוד חיובי, כי באמת הידע קיים בחוץ, זה גם מאוד מאוד מבלבל. יש אוברלואוד, יש כמות ידע מטורפת בחוץ, וזה רק הולך וגדל. כי ככל שעובר הזמן יש יותר יוצרי תוכן, ואנחנו מתחברים כבני אדם יותר לאינטרנט ולרשתות החברתיות כאלה ואחרות, וכמובן יש לזה יתרון מאוד מאוד גדול, כי לפני עשור כנראה שהיה לי מאוד מאוד קשה להגיע אליכם דרך פשוט לשבת במשרד שלי ולהקליט פרק פודקאסט, אז כמובן שיש המון המון יתרונות, אבל אני גם מודע לכך שזה מאוד מאוד מבלבל. ואם אני משווה את זה לפני עשור, כשאני התחלתי את המסע הספרותי שלי, ואני זוכר שממש חיפשתי בנרות פיסות מידע. עכשיו כן, גם אז היה גוגל וגם אז היינו יכולים למצוא תוצאות כאלה ואחרות, אבל ממש מצאתי את עצמי הולך לאיבוד. ואני מדבר לספר את הסיפור שכשהייתי צייר, אז הדרך היחידה שעבורי ללמוד כתיבה הייתה, אני מדבר לפני עשור, השתחררתי מהצבא, והדרך היחידה עבורי ללמוד כתיבה הייתה ללכת לסדנאות כתיבה. ואולי שמעתם אותי מספר את הסיפור הזה בעבר, אבל ממש נתקלתי באיזשהו קיר במידה מסוימת. כי הייתי צעיר, היה בי המון מה להגיד, ידעתי שאני רוצה לכתוב, ידעתי שאני רוצה ליצור אמנות בחיי. אבל אתם יודעים מה זה להיות בגיל 20-21, הכל מאוד מאוד גולמי ומאוד מבולבל ומאוד לא מלוכד בצורה כזו או אחרת. והשתתפתי בכמה וכמה סדנאות כתיבה, אני מתל אביב במקור, אז באזור המרכז, והרגשתי שמלמדים אותי משוואות. והייתי בטוח שבשלב הזה בחיי סיימתי עם לימודי המתמטיקה, מעולם לא למדתי באוניברסיטה, לא עשיתי פסיכומטרי, אז מבחינתי אני סיימתי עם לימודי המתמטיקה, ופתאום הגעתי לכמה סדנאות שממש לימדו אותי משוואות. ולא ידעתי כל כך איך לאכול את זה, כלומר לימדו אותי דברים כמו אני לא יכול לכתוב דמות לפני שאני כותב עליה אפיון כמו ערך בוויקיפדיה, או אני לא יכול לכתוב סיפור לפני שאני יודע את הסוף שלו. היום אני יכול להגיד שאני מאוד מאמין בכתיבה שהיא רגשית ואינטואיטיבית, כמובן שאז לא ידעתי לעטוף את זה ולהגיד מה הפריע לי, אז כמובן שאני דוגל בגישה שהיא מאוד מאוד הפוכה, ואם האזנתם לכמה פרקים או לכמה סדנאות שהעברתי או לכמה הדרכות ביוטיוב, אתם כנראה כבר מודעים לזה שהגישה שלי היא קצת קצת אחרת מרוב אנשי המקצוע בתחום הזה, ובעיניי הדרך הנכונה ביותר להתחיל ללמוד כתיבה היא בדיוק מה שקורה ברגע זה, ועצם העובדה שאתם מאזינים לפודקאסט, כלומר התכנים בחינם. אם זה דרך הפודקאסט שלי, אם זה דרך ערוץ היוטיוב, אם זה דרך חיפוש בגוגל, אם תחפשו ברגע זה בגוגל איך כותבים דיאלוג, איך כותבים כתיבה מתארת, מה זה אנטי גיבור, או איך כותבים, איך עושים אפיון דמות, כמה שאתם תקבלו לא מעט תוצאות, גם בעברית וגם באנגלית, תמצאו לא מעט תוצאות, ובעיני זאת הדרך היותר מהירה ללמוד כתיבה. לצערי עדיין, זה הולך ומשתפר, אבל עדיין אין המון המון תכנים בשפה העברית, אני מדבר על תכנים מוקלטים ומצולמים סביב עולמות הכתיבה. אני כן מקווה שזה ילך וישתפר, זו איזושהי משימה שאני לקחתי על עצמי, אבל אני כמובן מעודד עוד אנשים לעשות את זה כדי לעזור ולפתוח לכמה שיותר אנשים את התודעה. זו הגישה שלי. אז באמת אני מקווה שזה ילך ויגדל, אבל יש המון המון תכנים. יש המון פודקאסטים בשפה האנגלית, אבל שוב, גם גוגל יכול להוביל אותם, כי הרבה פעמים אנחנו מחפשים משהו נקודתי, נכון? תרגילי כתיבה, תרגילים לכתיבת שירה, איך כותבים פואטיקה, איך כותבים רומן היסטורי, והרבה פעמים דווקא גוגל מאוד מאוד יכול לעזור לנו שם. אבל רובנו לא מחפשים את הנקודתי, נכון? אנחנו מחפשים את הנקודתי באופן רגעי, אבל כשאנחנו מסכם את הדברים מעוף הציפור, אנחנו רגע רוצים ללמוד איך לכתוב. נושא שדיברתי עליו בעבר זה קורסים לכתיבה, דיברתי על מאסטר קלאס לא מעט, אז מי מכם ש, יש באנגלית לא רעה, יש אתר שנקרא מאסטר קלאס, והם מעבירים קורסים באנגלית, וממש אפשר לעשות מנוי חודשי, מנוי שנתי, המון המון קורסים של חבר'ה מאוד 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 ידועים בהוליווד, כמו התסריטאי אהרון סורקין, או שונדה ריימס, שעשתה את את האנטומיה של גריי, ואת הסדרה שברח לי השם שלה, ברידג'טון, אני חושב שזה השם, הסדרה מנטפליקס, וממש יש לא מעט יוצרים, אני חושב גם סטיבן קינג, שמלמדים איך לכתוב. אני אגיד לכם מה הגישה שלי לגבי קורסים. אני לא חסיד גדול של קורסים מצולמים מוקלטים, כי זה מאוד do it yourself בגישה מסוימת, נכון? זה הנה התוכן, לך תלמד, לך תלמדי. אני רוצה שאנשים לא באמת צופים בקורסים. והרבה כותבים שואלים אותי, נבוא, למה אתה לא מצלם קורסים? אני פשוט לא מאמין בזה, כי על אף שזה יכול להיות נפלא, וזה יכול להיות, נקרא לזה מוצר שמציע את עצמו ומוכר את עצמו, אני פשוט מאמין שרוב האנשים לא צופים בקורסים. ויכול להיות שאתם מאזינים להקלטה הזו, לפרק הזה, ואתם אומרים, לא, אני צופה בקורסים, אז מדהים, יכול להיות שמאסטר קלאס יהיה פתרון נפלא עבורכם. יש גם פתרון ישראלי, עדיין לא מפותח מספיק, שנקרא סקרינז, כלומר מסכים. אני יודע שיש שם כל מיני, יש קורס של יובל אברמוביץ', ויש שם קורס תסריטאות, אז שוב, זה לא זול בהכרח, לדעתי זה בטווחי ה-100 שקלים לחודש, אבל זה שווה את הניסיון. כלומר, יש המון המון תכנים בחינם, אבל הרבה מאיתנו מרגישים, אחרי שהזנו לכך וכך תכנים בחינם, אנחנו מרגישים את הצורך לקפוץ ללבל הבא, אז יכול להיות שזה פתרון. סקרינס בגרסה הישראלית הקצת יותר מצומצמת, ומאסטר קלאס בגרסת הלא אז הקצת יותר רחבה. אני למדתי לא מעט שם לפני הרבה שנים, זה אתר שכבר הרבה זמן באוויר, ויש לי רק מילים טובות להגיד, אבל שוב, אני לא מאמין בקורס דיגיטלי, יכול להיות שבשנים הקרובות דברים ישתנו, ובעוד כמה שנים אני כן אפרסם קורס דיגיטלי, אבל זו גישה שאני קצת פחות מאמין בה. אני כן מאמין בסדנאות חד פעמיות לצורך העניין, שעולות בשידור חי, מי מכם שהשתתף בסדנאות שלי כאלה בעבר, מי שלא מוזמן להיכנס לאתר שלי ולמצוא כאן, אני מעביר לא מעט סדנאות בשידור חי, בדרך כלל ללא עלות, ואני מאוד מאמין בשידור החי, כי זה מביא אותנו לשולחן, כלומר מי שקובע עבורנו זמן ושעה. אבל בקורס דיגיטלי זה, שוב, אני מאוד אדם של do it yourself, אני לימדתי את עצמי הרבה הרבה כלים, אבל מצאתי שלהרבה כותבים מאוד מאוד קשה לסיים את הקורס, להתחיל, כולם מתחילים, לסיים את הקורס זה מאוד מאוד מורכב. אז דיברתי על תכנים בחינם, דיברתי על קורסים, כמובן גם ספרים זה דרך להגיע לשם, כמובן המפורסם ביותר זה סיפור של רוברט מקי, שאני קראתי אותו בתחילת הדרך, וגם קראתי אותו לא מזמן, שמבחינת תוכן הוא מאוד מאוד טוב, הוא קצת חוזר למקומות של משוואות, וזה משהו שאני מוצא קצת מורכב בספרים שמלמדים על כתיבה. כאילו תנסו רגע לחשוב על זה, לספר אין הרבה דרכי גישה כמו פרונטלי או פייס טו פייס או קורס מצולם. ספר הוא ספר, הוא כתוב, והדרך היחידה להעביר באופן כתוב דרכי לימוד זה באופן שהוא קצת משוואתי תבניתי. מה שכן אהבתי בספר הזה שהוא משתמש בהמון המון המון דוגמאות, נכון, לוקח זה יותר לעולמות תסריטאים, אבל הוא משתמש בהמון המון דוגמאות, וכאדם ש... אני מגדיר את עצמי כאוהב קולנוע, וגדלתי כילד וצפיתי בהמון המון קולנוע, אז הצלחתי לקחת הרבה דוגמאות ונקודות מהסרטים או הסדרות, שבעיקר סרטים שהוא דיבר עליהם. אבל זה גם כלי. אני לא חושב שזה מאוד כלי שמסמל או מייצג את 2024 לקרוא ספר על כתיבה, אבל אני חושב שזה כן יכול להתאים לחלק מהכותבים. והדבר הבא זה סדנאות כתיבה. סדנאות כתיבה זה הדבר הגדול בעולמות הכתיבה. אני יכול לספר על עצמי שאחרי שהספר הראשון שלי, מה הדרכים הראשון, יצא לאור והתחיל להתגלגל בעולם והפך לרב מכר, אז כמו כל סופר שעשה רב מכר, ישר רצתי להעביר סדנאות כתיבה. עבורי החוויה של להעביר סדנאות כתיבה הייתה חוויה מאוד מאוד מהנה, כי זה להיפגש פנים אל פנים אל מול כותבים אחרים. אבל פתאום גיליתי משהו מאוד מוזר לגבי סדנאות כתיבה, שוב, זו רק החוויה שלי, כל מה שאני אומר כאן זו החוויה שלי. גיליתי שרוב מי שמשתתף בסדנאות כתיבה לא בהכרח מוציא את הספר שלו בשנה, שנתיים לאחר מכן. כלומר, זה קצת כמו תחביב, זה קצת אני אוהב לקרוא לזה איזשהו פלירטוט. הרבה מאיתנו כן צריכים את הפלירטוט הזה. כלומר, צריכים את המקום של, אוקיי, 5 מפגשים, היום נלמד על X, מחר נלמד על Y, אבל רגע, לקפוץ למים. אני כן מאמין שסדנאות כתיבה מתאימות לרוב הכותבים. בעיקר לכותבים בתחילת הדרך. אני יודע שיש לא מעט כותבים שממש בתחילת הדרך ומאזינים לפרק הזה, אני יודע שיש לא מעט כותבים שכבר בשלבים מאוד מתקדמים בכתיבה שלהם, או במסעות הכתיבה, או הוציאו ספר או שניים. אז בחוויה שלי סדנאות כתיבה מתאימות יותר לכותבים בתחילת הדרך. אני כן רוצה לפתוח סוגריים, או לשים איזושהי כוכבית שאני חושב שצריך לשים בתחילת הפרק, אבל אני אגיד את זה עכשיו. אני בעד כל דרך לימוד שקשורה לכתיבה. אני מאמין שכתיבה היא אור בחיים שלנו. אני מאמין שכתיבה היא שמחה, כתיבה היא תשוקה וכתיבה היא פן. כל פעולה שאנחנו יכולים לעשות שתעזור לנו לשבת על התחת ולכתוב יותר, ללמוד יותר, לקבל עוד כלים, אני בעד. כל דרך באשר היא, אני בעד. אני תמיד אוהב להגיד שהלוואי שמישהו היה מגיע לילד בן ה-15-14 והיה אומר לו, זה בסדר, תמשיך לכתוב, זה לא שונה, זה לא מוזר. הרגשתי מאוד מוזר, אני זוכר שמאוד התביישתי בזה. באופן מצחיק, כן, אבל ממש התביישתי בזה, אף אחד לא ידע שאני כותב, עד שסיימתי לכתוב את הספר. אני באמת חושב שאף אחד לא ידע שאני כותב. או שיש לי חלומות מאוד גדולים לגבי הכתיבה, או הרצון לצאת לאור ולהביע את עצמי. אף אחד לא ידע, זה היה סוד הכמוס ביותר באזור המרכז, באזור חיוג 03. אז אני בעד כל דרך, כל דרך, קורסים, תכנים בחינם, ספרים, סדנאות, כל הנושאים שאנחנו נדבר עליהם. אני כן רוצה לתת את הזווית, אולי את היתרונות והחסרונות של כל דרך כזו. אז אני חלילה לא רוצה לצאת נגטיבי לגבי גישות מסוימות. אני בעד כל דרך וכל כלי שיעזור לנו להתפתח ולצמוח בכתיבה, וגם חשוב לזכור שהלמידה לא מסתיימת לעולם. אני יכול להגיד לכם שאני מלמד כתיבה 8 שנים, מעביר סדנאות, מעביר תהליכי ליווי, אני עדיין ממשיך ללמוד באופן קבוע ודי באופן אקטיבי. אני עדיין יוצא לי להשתתף בריטריטים ברחבי העולם ולהזין לפודקאסטים באנגלית. אני עדיין מרגיש שיש לי את הצורך ללמוד. כן, עבורי ללמוד דיאלוג וללמוד כתיבה מתארת זה לא בהכרח הדבר שהכי ירגש אותי, אבל אני עדיין מוצא שיש המון כלים שאני יכול ללמוד, או המון דרכי גישה, או המון זוויות. אתם יודעים, תמיד יש עוד זוויות ללמוד. והרבה מאיתנו עדיין לומדים דרך הספרים שאנחנו קוראים, לא בהכרח ספרי לימוד, אלא ספרים סיפוריים עלילתיים. אז דרכי הגישה קיימות בכל צורה, ואני מאוד חיובי לגבי כל דרך למידה. אז כן, היה חשוב להגיד את זה בתחילת הפרק, כמובן ששכחתי בגלל הקשב והריכוז, אז אני אומר את זה עכשיו. אז אני אחזור רגע לעולמות הסדנאות. כן מצאתי שרוב מי שמשתתף בסדנאות כתיבה, אין סיבה תוצאה ישירה של הלכתי לסדנה, והנה הספר שלי יוצא. מה גם שבחוויה שלי רוב סדנאות הכתיבה לא בהכרח ממוקדות כתיבת ספר, אלא הן בדרך כלל לכותבים מתחילים, ויש הרבה סדנאות מתקדמות לצורך העניין. אז בחוויה שלי אנחנו עם הספר, יש המון סדנאות כתיבה בארץ. המון 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 סדנאות כתיבה, מסדנאות מאוד מאוד פרימיום כאלה, דרך סדנאות דרך מתנסים שהרבה, אני יודע שזה יותר אנרגיה שהיא לכותבים קצת יותר מבוגרים, אני לא פוגש את הדבר הזה של כותבים בני 25 הולכים למתנסים, אבל המון, יש המון דרכים לעשות את זה, והכתיבה היא סביבנו, והדבר הזה הולך וגדל, שזה דבר מאוד מאוד חיובי בחוויה שלי. הדבר הזה הולך וגדל, אני כן תמיד שואף ללמוד אצל אדם שאני שמעתי אותו מדבר על כתיבה. כלומר, בגלל שחוויתי את עולמות, למדתי כתיבה בצורות שלא בהכרח ישבו לי עד הסוף, אני תמיד אומר, אין בעיה, תשתתפו בסדנאות כתיבה, תרכשו קורסים לכתיבה, אבל תשמעו את האדם מדבר. אם יש לו תכנים בחוץ, או אם יש לו, דרך אגב, יש פער מאוד גדול בין הסופרים לבין הדרך שבה מעבירים את התכנים. הרבה פעמים אני פוגש כותבים שאומרים לי, אני מאוד רוצה לקרוא את הספר שלך ואז להחליט, אין קשר. הדרך שבה כתבתי בגיל 22-23, אין קשר בינה לבין הדרך שבה אני מלמד. אז הרבה פעמים אני פוגש כותבים שאומרים, קראתי את X, אני רוצה ללמוד אצלו כתיבה, אין קשר. אני כן הייתי מנסה, שוב, הרבה פעמים אנחנו לא נצליח לקבל את זה באמת, אבל הייתי מנסה לבקש לשמוע את אותו אדם, אולי דרך תכנים ביוטיוב, אולי דרך פודקאסטים, אולי דרך שיחה טלפונית לפני שאנחנו נרשמים, לשמוע את אותו אדם מדבר על כתיבה. לשמוע את אותו אדם מדבר על כתיבה, זאת הסיבה. הרבה פעמים שואלים אותי, נבוא, למה אתה מוציא את כל התכנים החוצה בחינם? ומבחינתי, א', אני עוד מעט מדבר על כל מיני אפשרויות נוספות ללימודי כתיבה, כמו תהליכי ליווי, אבל מבחינתי, הדרך שלי היא להוציא את כל הידע החוצה. אני לא רוצה לתת דבר כזה שנקרא פרימיום, שזה לתת את הפרק הראשון, ואז אם אתה רוצה תקבל עוד. אני שם את כל הידע בחוץ. כל הידע בחוץ, והרבה פעמים אני מרגיש שאנשים שמגיעים אליי לתהליכי ליווי עמוקים, זה אנשים ששמעו את התכנים ואמרו וואלה, זה עובד לי, וואלה, וזה מתחבר לי. אז זאת אחת הסיבות שאני מוציא את הידע בחינם. ואני יודע שיש הרבה אנשים שלא התחברו לדרך, שאני מדבר מהר, אני בגישה שהיא קצת יותר ניו אייג'ית וקצת יותר צעירה, זה בסדר. זה ממש 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 בסדר. אבל מאוד חשוב לי, אם אני נרשם לסדנה כתיבה, לשמוע או במינימום לקבל את סילבוס. נכון, סילבוס זו גישה מאוד מיושנת, אני מעולם לא שלחתי סילבוס לאף אדם, אבל לפחות לקבל את הסילבוס או להבין מי נגד מי, לפני שאנחנו נרשמים לסדנה, בעיניי זה יכול לתת לנו מידה מסוימת של ודאות לגבי אצל מי אנחנו הולכים ללמוד. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אז דיברנו גם על סדנאות, בואו נדבר על תהליכי one on one. כשאני התחלתי את המסע שלי ככותב, לא היה את הדבר הזה בארץ. כלומר, לפני עשור אני לא פגשתי תהליכי one on one, תהליכי אחד על אחד לכתיבה. אבל לפני שאני מדבר על תהליכי ליווי, בואו נתחיל לתפוס איזשהו שותף מחויבות בחיים שלנו. חבר, חברה טובה, בן זוג, בת זוג, הורים, אנשים שאכפת להם ושלנו אכפת מהם, ושאנחנו יודעים שהם יהיו שם בשבילנו ויתנו לנו בראש אם לא נכתוב, ואנחנו לא צריכים שהם יהיו אנשי מקצוע בהכרח. כלומר, מבחינתי, עצם העובדה שאני יודע, זה אחד הדברים הכי אפקטיביים בתהליכי הליווי שלי לצורך העניין, עצם העניין שאני יודע שיש דדליין שבועי, עצם העניין שאני יודע שיונתן, החבר הטוב שלי, מחכה לקבל את הטקסט שלי ביום ראשון, אני אעמוד בזה. ואני יודע שאם אני לא אעמוד ביום ראשון, אני צריך לעדכן את יונתן, תשמע, אני לא מספיק, בוא נדחה את הדדליין לשלישי. ובסדר לדחות דדליינים, אנחנו לא רובוטים. זה תכתיבה, תהליך אומנותי ורגשי, ומאוד לא צפוי בהמון המון זוויות. אבל השותף מחויבות הזה עוזר לנו בהמון המון זוויות, וזה כאב שאני חוויתי בתהליך הכתיבה של השפה הראשון שלי. הייתי מאוד ראש בקיר, מאוד מאוד לבד. השתתפתי גם סדנאות, ראיתי שאף אחד לא מדבר את השפה שלי, ופשוט הייתי לבד במסע הזה. ולקח לי הרבה יותר זמן ממה שהיה צריך לקחת לי לכתוב את הספר. וכל כך הרבה הרגשתי שאני חי בסרט, והרגשתי שאני לא בכיוון, והרגשתי שאני רוצה לעזוב את הכל. כאילו, למה אני עושה את זה? תחשבו, אתם באיזשהו קרב מול, אני כותב בוורד, מול קובץ הוורד, או מול המחברת, ואין לכם שום אינדיקציה אם אתם בכיוון או לא. אז שותף מחויבות כן יכול לעזור מהמקום הזה. מתוך הכאב הזה, אני התחלתי ללוות כתיב לפני 8 שנים. אני כן אגיד שאני לא מעביר סדנות תהליכיות, קבוצתיות, פרונטליות. זו גישה שהיום פחות מתחברת עם האני מאמין שלי. אני בעיקר מעביר תהליכי ליווי. ואני חושב שזה הלופי בתהליך ליווי. שזה הנושא האחרון שאני אדבר עליו. כי אני ממש התחלתי מהקטנים ביותר לגדולים ביותר. התחלתי מחינמים, קורסים, ספרים, סדנאות ותהליכי ליווי, שזה בעיניי הפיק והדבר הכי, המחויבות הכי גדולה. כלומר, הלכתי מהמחויבות הקטנה ביותר למחויבות הגדולה ביותר. זו כנראה המחויבות הגדולה ביותר שאני יכול לקחת על עצמי. ולשמחתי, היום אני לא היחיד שעושה זה. יש לא מעט מורים לכתיבה, מנחים לכתיבה, שמציעים תהליכי ליווי אחד על אחד. ויכול להיות זה יישמע לכם מוזר שאני אומר לשמחתי. כי רגע, אם אני מלווה, למה שאני רוצה שעוד אנשים ילוו? אז אני אשתף שלא נכנסתי לעולמות הכתיבה ממקום של להרוויח כמה שיותר. אני עושה לביתי ואני מאוד מאוד שמח על זה. והמטרה שלי בסופו של דבר היא שכמה שיותר אנשים יכתבו, ואני לא מאמין במתחרים. אני מאמין שככל שיותר אנשים יעשו את זה, ככל שיותר פודקאסטים בעברית הכתיבה, ככל שיותר ערוצי יוטיוב הכתיבה, ככל שיותר סדנאות כתיבה, ככל שיצאו יותר ספרים על כתיבה, ככה יותר אנשים יכתבו. אני באמת מאמין בשפע, אז אני מקווה שזה לא נשמע מוזר שאני אומר שלשמחתי יש עוד אנשים שמציעים תהליכי ליווי. ושוב, אני לא בהכרח לחפש את הסילבוס, כי אני, כשממני מבקשים סילבוס, אני מחייך ואומר, אין לי סילבוס. אני לא מאמין בגישה הזו, אני לא אוניברסיטה. אבל מבחינתי, אני כן רוצה שהצד השני לפחות ישמע אותי מדבר. ובדרך כלל כשמגיעים אל הכותבים שמתעניינים בתהליכי ליווי, בתהליכי one on one, אז הדבר הראשון שאני אשאל אותם יהיה, האזנתם לתכנים שלי בעבר? כלומר, הבנתם מי נגד מי ברמת השפה? כי אני יודע שהשפה היא קצת יותר מהירה והיא קצת אחרת, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לי. אז זה לא משנה עם מי אתם עובדים, תאזינו לתכנים שלהם, תשאלו אותם גם באופן מאוד כן ואמיתי. לא מצאי תכנים שלך באינטרנט, יש לך איזשהו פרק שאתה יכול לשלוח לי שדיברת על כתיבה, או יש לך איזשהו פרק או איזשהו משהו מצולם שאני יכול, אפילו בתשלום מינימלי, אני רוצה לשמוע אותך, אני רוצה לשמוע אותך מדברת על כתיבה. אותך, בלבלו לי הגופים. אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בעיניי. לא משנה עם מי אנחנו עובדים, לא משנה לאן אנחנו הולכים, סדנאות, קורסים, לשמוע את הצד השני מדבר על כתיבה. יש המון גישות לכתיבה. יש גישות שהן הרבה יותר old fashion ו-over תכנון, יש הרבה גישות שהן new age-יות ופשוט לזרום ולתת לאינטואיציה להוביל. אני כן מאמין שהעולמות האלה, גם האנשי ה-old fashion שמלמדים כתיבה, ילכו למקומות שהם קצת יותר אינטואיטיביים לאט לאט. אני יכול לספר על עצמי רגע לסיום הפרק, שכשהתחלתי ללמד כתיבה, מצאתי עצמי מאוד מתאים את עצמי לעולמות האלה. כלומר, אוקיי, כולם מלמדים ככה, אז גם אני אלמד ככה. ולאט לאט התחלתי להביא את עצמי. אז אני חושב שזה תהליך שהרבה מורים לכתיבה עוברים. ואני יודע שיש כאן הרבה כותבים ששואפים יום אחד להתפרנס מכתיבה. אז שוב, אני מעודד כל אחד ואחד מכם לעשות את זה. זה רק יעזור לי להפיץ את הבשורה שלי, ובסוף המטרה היא ליצור חברה אנושית טובה יותר באמצעות אומנות. אז מבחינתי עצם זה שאתם כאן עוזר לי לעשות את זה, ובאמת רציתי לגעת בכל הזוויות. ושוב, הבקשה שלי, או הדרישה שלי, היא פשוט ללכת וללמוד. וזה לא משנה אם זה בחינם, כי באמת התוכן הוא אינסופי. קורסים, ספרים, סדנאות, תהליכי ליווי, כל הנושאים שעסקתי בהם. בואו נקבל לא החלטה, כי זה לא צריך להיות דרמטי, אבל בואו נחליט בפרק הזה שאנחנו נותנים עוד 5% לפחות לעצמנו. יש כאן אנשים שיגידו, וואלה, אני צריך להירשם לקורס, אני רוצה להירשם לסדנה, אני רוצה להירשם לתהליך ליווי ברחבי הארץ, ברחבי העולם, שזה קצת יותר מ5%, אבל ה5% יכול להיות, אני אפילו מקדיש עוד חצי שעה בשבוע לפרקי פודקאסט, עוד חצי שעה בשבוע לערוצי היוטיוב. ודרך אגב, זו הדרך שלי לסיום הפרק, לבקש מכם, אם התחברתם לדרך והתחברתם לאני מאמין שלי ומצאתם ערך בפרק הזה, אני אשמח שתמליצו לחבר או חברה שככה יצטרפו אלינו למסע האומנותי שאנחנו עוברים כאן. אני כמובן מציע לכם גם לעקוב אחר ערוץ היוטיוב שאני מעלה המון 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 תכנים. עד היום צולמו כבר יותר מ-200 הדרכות כתיבה מצולמות בכל הנושאים, בכל הגישות. כמובן לעקוב אחר הפודקאסט. אם אתם לא רשים לניוזלטר שלי, אז אני לגמרי מציע, או בקבוצת הוואטסאפ שלי, יש לי גם קבוצת וואטסאפ וגם את הניוזלטר, אז פשוט תיכנסו לאתר שלי www.nevorozy.co.il, ותמצאו המון הזמנות שם גם לניוזלטר וגם לקבוצת הוואטסאפ וגם לסדנאות עתידיות שמתקיימות שהן בדרך כלל ללא עלות. וזהו, אני שמח שהצטרפתם אל הפרק הזה כרגיל. אנחנו ניפגש בפרק הבא של שעת כתיבה, ובואו נמשיך להגשים את חלומות הכתיבה שלנו. להתראות.